הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השלישי מהלכות בכורות. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על אופן ההתרה של בכור בעלמום בשחיטה בכל מקום על ידי המומחה, לאחר מכן על איסור הקנייה מהחשוד על הבכור ודין המוכר באיסור, הדברים האסורים ומותרים בהנאה בבכור שנמצא טרפה, והרמב״ם מסיים בדיני ההנאה מגיזת הבכור. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין שוחטין את הבכור שנפל בו מום, אלא על פי מומחה. באישור שניתן לשחוט אל מום זה את הבכור בכל מקום, שנתן חכם מוסמך, שנבחן ונמצא חכם גדול ומובהק במומין. וכתב הרבינו שצריך שהוא יהיה בקיא גם בהלכות מומין, וגם במציאות לראות את מומי הבהמות ולדעת ולהכיר ולבדוק בהן היטב. ורק כאשר אותו מומחה נתן לו הנשיא, ראש הסנהדרין שבארץ ישראל, רשות לכך. ואין די שנתן לו רשות כללית להורות הלכות, אלא שאמר לו במפורש אתר בכורות במומן. ואפילו אם היה בבחור מום גדול וגלוי לכל, שברור לכל בר דעת שהוא מום גמור המתיר את הבחור, כגון שנקטעה ידו, בכל זאת לא יתירו, אלא המומחה שנטל רשות מהנשיא. וכל הבכורות האדם המומחה רואה, שיכול לראות אותם ולקבוע האם הם בעלי מומים, ועל פי זה להתירם בשחיטה בכל מקום, חוץ מבכורי עצמו, שגם המומחה שיש לו אישור להתיר בכורות, הרי באם הוא כהן ויש לו בכור שנולד לו, שקיבלו מהישראל, אינו יכול להתירו בעצמו על פי המום, אלא צריך להראותו למומחה אחר שיתירנו. דמכיוון שבבחור התם הוא צריך לתרוח ולהקריבו כקורבן בבית המקדש, ולאכול את בשרו בקדושה רק בירושלים לשני ימים ולילה אחד, ללא יכולת מחירה, מה שאין כל הדינים הללו נוהגים בבעל מום, אנו חוששים שמא לא ידקדק, וכגון שעל מום עובר הוא יאמר באומדן הדעת שהוא מום קבוע, ובכך הוא יתיר את הבחור שלו כדין. ותמו המפרשים על דין זה, הרי בעניינים אחרים של איסור ויתר יכול התלמיד חכם להתיר לעצמו, שלא מצאנו שרב או תלמיד חכם לא יכול לפסוק לעצמו בדיני איסור ויתר, ומבאר על כך בשולחן ערוך הרב, שבבחור החמירו משום שמעלה עשו בקודשים, וכשם שעשו בהם מעלה שלא יוכל כל אחד להתיר את הבחורות, אלא צריך לכך רשות מהנשיא שבארץ ישראל. הלכה ב', ואם אין שם מומחה, שאין במקומו חכם מומחה שניתן להראות לו את מומי הבכור, והיה מום מן המומין הגלויים, שניכרים לעין, והמובקים דיינו שברור ללא ספק שהוא מום המתיר את הבכור באכילה, כגון שנסתמית עינו, שנתעברה עינו באופן גלוי וברור, או שנקטעה ידו, דיינו אחת מרגליה הקדמיות של הבהמה, או שנשברה עצם רגלו, ולא התחתה כראוי, וניכר השבר כשהוא מהלך בצליעה. וכתבו המפרשים שבפשטות אף אם נשברה עצם ידו, הרי זה מום מובהק שגלוי לעין כל, הרי בכל המומים הללו, וכן בכל מום שהוא גלוי ומובהק, הרי זה יישחט על פי שלושה בני הכנסת. דהיינו שלושה אנשים הרגילים לבוא לבית הכנסת, שאף שאינם מומחים, מכיוון שהם רגילים לבוא תדיר לבית הכנסת, הרי יש להם קצת ידיעה בדבר, למעט יושבי קרנות שהם פסולים. ובטעם הדבר שמועילים שלושה אדיוטות למרות שלא נסמכו לכך על ידי הנשיא, ביאר בשולחן ערוך הרב, שהוא מדין שליחותיו כעבדינן, שאותם שלושה אדיוטות הם כשלוחיהם של הסמוכים לדון בדבר. וכן בכור שיצא לחוץ על הארץ ונפל בו שם מום מובהק, הרי זה ניתר על פי שלושה בני הכנסת, משום שבדרך כלל בחוץ לארץ אין מומחה שנסמך על ידי הנשיא שבארץ ישראל. ולפיכך אף אם נולד בארץ ישראל שיש שם סמוכים, אם יצא לחוץ לארץ ונפל בו שם מום, הרי זה ניתר על פי שלושה בני הכנסת. וכל שכן בחור שנולד בחוץ לארץ. וכתב בקריאת ספר שבאם בחוץ לארץ יש מומחה שקיבל אישור מהנשיא שבארץ ישראל להתיר בחורות, הרי צריך להראות לו את הבחור. אך הרב מבריס כתב שאין שייך בחוץ לארץ מומחה להתיר בחורות, מכיוון שהוא צריך לקבל רשות מהנשיא שבארץ ישראל, וזאת על פי דברי הגמרא בסנהדרין, שלא מועילה רשות מהנשיא שבארץ ישראל, אלא להורות בארץ ישראל. הלכה ג' אין המומחין רואין את הבחור לישראל, כאשר עדיין הבחור ברשותו ולא נתנו לכהן לבדוק את מומו ולהתירו, עד שיהיה כהן עמו באותה שעה, ואז יראו את המום ויתירו, משום שכאשר נמצא אימו כהן, סביר להניח שמיד לאחר שיתירו, יתננו לכהן ולא יבוא לקחתו לעצמו. אך באים יראו את מומי הבכור כאשר אין עמו כהן, יש לחשוש שמה יאמר לו המומחה לישראל, מום ומותר לשחוט עליו, ואליך ישראל וישחטנו לעצמו ולא יתננו לכהן, והוא לא יקיים את מצוות נתינת הבכור לכהן, והטעם שיש לחשוש לכך, אף על פי שאנו רואים שישראל זה מקפיד על ההלכה, שהרי הוא בא למומחה כדי שיבדוק את המום, הרי זה מפני שאף על פי שאינו חשוד לאכול קודשים בחוץ שהוא איסור קראת, ולפיכך הוא מביא את המום למומחה כדי לראות האם מותר לשוחתו, מכל מקום חשוד הוא לגזול מתנות כהונה, ואם המומחה יתיר את הבחור לשחיטה בכל מקום, הוא עלול לגוזלו לעצמו. לפיכך, מכיוון שטעם הדבר שהבעלים הישראל צריך לבוא למומחה עם כהן, הוא מחשש שאם המומחה יתירנו, הוא עלול לגוזלו לעצמו, הרי באם היה ישראל בעל הבחור חכם, דיינו תלמיד חכם, וידוע שהוא מדקדק על עצמו להיזהר מייסורים, הרי זה רואים לו את הבחור לבדוק האם יש בו מום, וניתן להתירו לו אף כשאין כהן עמו, כשאין הוא חשוד לגזול מתנות כהונה. ואם היה המום גלוי לכל, כגון שנקטע ידו או רגלו, שאין במקרה זה חשש שהוא עובר על איסור תורה של אכילת קודשים בחוץ, שהרי בוודאי במום כזה אינו ראוי לקורבן. הרי באופן זה, הועיל ובכל זאת הביאו לחכם המומחה, שזו התקנה מדי רבנן כדי שלא יבוא לסמוך על עצמו אף בדברים שאינם מום מובק, ויבוא לטעות, הרי במקרה זה הוא בחזקת שמדקדק על עצמו, שהרי הוא נזהר אף בתקנות דרבנן, ואין חשש שבאם יתירו לו את הבחור במומו, הוא יבוא לגוזלו מהכהן שהוא איסור דאורייתא, ולפיכך רואין לו את הבחור אף על פי שאין עמו כהן, גם באם אינו תלמיד חכם, ואין לנו ידיעה עליו שבאופן כללי הוא מדקדק על עצמו להיזהר מאיסורים. הלכה ד' השוחט את הבחור בלא שהמומחה יתיר לו זאת, ואחר כך הראה את מומו למומחה, כדי שיתירנו לו. הרי אף על פי שהוא מום גלוי, דהיינו חיצוני וברור שאינו משתנה בשחיטה, כגון שנחתכה ידו או רגלו, שאין חשש שמא בחייו היה תמים ועל ידי השחיטה השתנה ונראה כבעל מום, שחשש זה שייך רק במום כגון דוקין שבעין, דהיינו נקודה לבנה שבתוך השחור שבעין, שמפני צער המיטה משתנה העין, שבמקרה כזה בוודאי לא ניתן להתיר לו את הבחור לאחר שחיטתו, שהרי ייתכן שהוא היה תמים והיה צריך לשחוט אותו כקורבן בבית המקדש, אך גם במקרה שהוא מום גלוי שאינו משתנה בשחיטה, אף על פי שברור הדבר שהמום היה עוד בחייו, בכל זאת הועיל ונשחט שלא על פי מומחה, הרי זה אסור באכילה מגזרת חכמים, משום שחששו שאם יתירו את הבחור לאחר השחיטה במום גלוי, יבואו האנשים להתירו אף במומין המשתנים בשחיטה שנשחטו שלא על פי מומחה, שבהם יש לחשוש שבחייו היה הבחור תמים והוא אסור באכילה. ולפיכך ייקבר כבחור תמים שמת, שהוא טעון קבורה כדין קודשים שמתו הטעונים קבורה כפי שנתבהר בהלכות פסולי המוקדשים. ורשי פירה שהם טעונים קבורה משום שהם אסורים בהנאה וקוברים אותם כדי לוודא שלא ייהנו מהם. הלכה ה' בחור שהייתה לו ביצה אחת ושני כיסים, והרי זה מום בזכר כיוון שאין לו שתי ביצים, וכפי שנתבהר בהלכות ביאת המקדש, שבדרך כלל לכל זכר של בהמה יש שני כיסים ובכל אחד מהם ביצה, והביצים ניכרות מבחוץ. ובדקו המומחה האם אכן אין לו ביצה שנייה או שיש לו הכי נסתרת בפנים, והושיבו על ארגוזו, שהבדיקה הייתה על ידי שהושיב את הבחור על הכוזו, קצה חוליות השדרה ליד זנבו, ומייחו, שמייח המומחה את הכיס הרק, כדי שאם יש בפנים ביצה נוספת, היא תצא אל החלק החיצוני שבכיס ותהיה ניכרת, ולא יצאת הביצה השנייה, והיה נראה הדבר שיש לו רק ביצה אחת, שכאמור הדבר נחשב למום, ולפיכך התירו המומחה ונשחט הבחור, ונמצא לאחר השחיטה שהביצה השנייה דבוקה בכסלים, בשרירי הירך הפנימיים סמוך לכליה, הרי אף שנתברר שהיו לו שתי ביצים, בכל זאת הרי זה מותר באכילה כדין בחור בעל מום, משום שהועיל ומייחו ולא יצא הביצה אפילו על ידי מיוך, הרי אף שהייתה לו ביצה נוספת מכיוון שלא הייתה במקומה, הרי זה מום, וממילא הבחור נשחט כדינו, אבל אם לא נמח הכיס הרק, אף על פי שנשחט על פי מומחה, ולפיכך אין לאסור את הבחור משום שחיטה שלא על פי מומחה, מכל מקום הרי זה ייקבר ואסור לאוכלו, שמה באם היה ממאך את הכיס הייתה הביצה יכולה לצאת, שבאופן זה הוא נחשב לטעם, ולפיכך אף שנשחט על פי מומחה הרי בשרו אסור באכילה. הלכה וב, מי שאינו מומחה וראה את הבחור, של הכהן נולד בחור, ונפל בו דבר הנראה כמום, והראה הכהן את הבחור לאדם שהציג את עצמו כמומחה, ואותו אדם יתירו, ונשחט הבחור על פיו, ולאחר מכן יתברר שאותו אדם אינו מומחה, הרי זה הבחור יקבר כדין הבחור שנשחט שלא על פי מומחה שנתבהר בהלכה ד' וישלם אותו אדם שיתירו לכהן מביתו, דהיינו מממונו הפרטי, כיוון שגרם לו נזק. שהכלל הוא שכל דיין או רב שאינו מומחה ופסק דין וטעה בו, שבאם גרם לנזק ממוני שלא ניתן להחזירו, ישלם הדיין או הרב מביתו. וכאן עצם הדבר שיתיר הוא דין מוטה, שהרי הוא אינו מומחה והבהמה אסורה עד שיתירנה המומחה. וכמה הוא משלם רביע משווי הבחור לבהמה דקה, לבחור של כבש או עז, ומחצה משווי הבחור לבהמה גסה, דיינו לבחור שור. ומפני מה לא ישלם את כל דמיו, דיינו את כל שווי הבחור, שהרי הוא הזיק לו את כל שווי הבחור, שלא יכול לאכול כלל את בשרו, אלא עליו לקבור את כולו. הרי זה מפני שכנסו את בעל הבהמה, דיינו את הכהן שאצלו נולד הבחור, שלא יקבל את כל דמי הבחור, כדי שלא ישה אותה ולא יגדל בהמה דקה בארץ ישראל. שמאחר שהבחור נולד לכהן מבהמה שגידלה בארץ ישראל, ובכך עבר הכהן על איסור החכמים לגדל בהמה דקה בארץ ישראל במקום השדות והכרמים, כדי שלא יבואו לראות מן הגזל, הרי כנסו אותו שלא יקבל את כל שווי הבחור, כדי שלא יעבור שוב על איסור זה. וכנסו גם בבהמה גסה שאין איסור לגדלה כדי שלא לחלק בדבר, שאילו לא היו כונסים בבהמה גסה היו האנשים טועים לחשוב שגם בדקה אין איסור. ומכל מקום לא רצו לקנוס אותו בגסה כמו בדקה, משום שבהמה גסה שוויה רב ונגרם לו הפסד מרובה, וכן משום שעיקר הכנס הוא משום הבהמה הדקה, ולפיכך אמרו חכמים שבגסה יקבל חצי שוויה ובדקה יקבל רק רבע משוויה. הלכה זין הנוטל שכרו להיות רואה בחורות, חכם מומחה שאינו בודק את מומי הבחור בחינם, אלא נוטל שכר על הבדיקה, אין שוחטין על פיו, כיוון שאסור ליטול שכר לדון ולהורות, והנוטל שכר על כך הרי דינה והוראותיו בטלים. אלא אם כן היה מומחה גדול לראיית מומי בחורות, וידעו בו חכמים שאין שם באותו מקום מומחה גדול כמותו, שיוכל לבדוק ברמה שלו, ולפיכך פסקו לו חכמים שכר קצוב על הראייה והביקור, דהיינו בדיקת מומי הבחור לראות אם הם מתירים את הבחור בשחיטה. הוא מבאר הרמב"ן בטעם הדבר שמכיוון שהוא מומחה גדול, הרי הכל מבין לו את בחוריהם, והרי הוא בטל ממלאכה כל היום. ולפיכך פוסקים לו בית דין שכר, שרי מותר לדיין ליטול שכר בטלה, דהיינו את מה שמפסיד במה שבטל ממלאכתו כשדן. ולפיכך קבעו לו חכמים שכר קצוב. ומה שקצבו את שכרו הוא כדי שלא יאמרו שהוא מתיר למי שמרבה בשכרו. וההיתר שלו ליטול שכר הוא בתנאי שהוא נוטלו, בין שנמצא הבחור באלמום בבדיקתו, ובין שנמצא תמים, כדי שלא יאמרו שהוא מתיר בשביל השכר. ותנאי נוסף שלא ייטול שכר על בהמה זו חוץ מפעם אחת, שמותר לו ליטול את השכר הקצוב לו על בדיקת מומי הבחור, רק בבדיקה הראשונה שהוא בודק את אותו הבחור, ואם נמצא שאין בו מום המתיר אותו בשחיטה, הרי רואה אותה לעולם שוב ושוב כל זמן שמביאים אותה אליו לבדיקה בלא ליטול שכר נוסף, וזאת כדי שלא יבוא לידי חשד שאנשים יאמרו שאוסר אותה כדי שיביאו לו אותה שוב בעתיד ויקבל תשלום על כל ראייה נוספת. הלכה חטא, החשוד על הבחורות התמימים למכור אותן לשם חולין כאילו הם חולין, דהיינו שהוא לא מגלה כלל שהם בחורות, ובכך הוא מכשיל את האנשים בשימוש בבחור תמים שהוא בהימת קורבן שאסורה בהנאה וצריך לתיטה לכהן שיקריבנה בבית המקדש, והאנשים ייקשלו וישתמשו בה כחולין, הרי אין לוקחים ממנו אפילו בשר צבעים, שהצבי הוא חיה ואין שייכת בו כלל קדושת הבחור, מפני שהוא דומה לבשר העגל, ויש לחשוש שימכור בשר בחור רגל טעם, ויאמר שהוא בשר צבי, ואין לוקחים ממנו אורות שאינן עבודים, דיינו שאינם מעובדים, אפילו אורות של נקבה שאין בה כלל דיני בחורה, משום שיש לחשוש שמה יחתוך באור של הבחור את זכרותו, כדי שלא ניתן יהיה לדעת שהוא זכר, ויאמר אור נקבה הוא. והבחור התמים צריך להינתן לכהנים, ולאחר שמקריבים אותו בבית המקדש, הם מקבלים את אורו לשימוש, וכמובן שבעל הבחור לא יכול להשתמש באורו, ובוודאי כאשר הבהמה לא הוקרבה לקורבן כלל. וכן הן לוקחים ממנו צמר, אפילו אם הוא מלובן, והרי זה מוכיח שאישה אותו אצלו מעט כדי לרחוץ אותו ולעשותו נקי ולבן, הרי למרות שהיה מקום לומר שאילו היה זה בחור לא היה משה אותו אצלו, הוא מסתכן בכך שישמעו דייני העיר שמשתמש בצמר בחור ויכנסו, מכל מקום אין אומרים כן, ולא קונים ממנו צמר אפילו מלובן, משום שייתכן שבאמת הוא צמר בחור, ולא חשש לשהיית הליבון, מכיוון שנדרשת שהייה מועטת בלבד כדי לרוחצו. ואין צריך לומר שאין לוקחים ממנו צמר צועי, דיינו צמר מלוכלך שאינו מלובן, די ייתכן שלא אישה אותו אצלו כלל, ובוודאי יש לחשוש שהוא צמר בחור. אבל לוקחים ממנו מהחשוד, צמר תבוי, ולבדין העשויים צמר דחוס, שאת הלבדים עושים מצמר שאינו תבוי, אלא דוחסים אותו עד שנדבקים הסיבים זה בזה, ומחליקים אותם והם נעשים כמין בד. וכך גם אורות אבודין, דיינו מעובדים, ואין חוששים שהם צמר ואורות של בכור, משום שאף החשוד אינו מאבד אור בכור תמים, וכך גם הוא לא טובה ועושה לבדין מצמר של בכור תמים, מפני שהוא מפחד לשעותו אצלו, שמא ישמעו על כך הדיינים ויכנסו אותו כפי ראשו, ולפיכך הוא מזדרז למוכרו כפי שהוא, ומשום כך הצמר התבוי והלבדים והאורות האבודים שנמצאים ביד החשוד, חזקה היא שאינה מבחורות וניתן לקנותה ממנו. הלכה תת, השוחט את הבחור ומחרו, כהן ששחט את הבחור שקיבל מהישראל, או את הבחור שנולד לו, ולאחר השחיטה הוא מחר את בשרו, ונודע לאחר המחירה שלא הראה אולי מומחה, ואם הוא תמים, הרי הוא אסור באכילה מהתורה, ואף אם הוא באמת באלמום, הרי הוא אסור באכילה מדרבנן, משום שלא הראה אולי מומחה קודם שחיטתו, הרי מה שאכלו הלקוחות אכלו, ויחזיר להם את הדמים, וכתב רשי שלמרות שהלקוחות כבר אכלו ונהנו ממה שקנו, מכל מקום יחזיר להם את כספם ככנס על כך שמחר דבר אסור, והמערי קורקוס כתב שמכיוון שהוא דבר איסור, אין זה נחשב שנהנו כלל. ומה שעדיין לא נאכל על ידי הלקוחות ייקבר, דייתכן שהוא תמים והוא חייב קבורה ככל פסולי המוקדשים, וגם באם הוא בעל מום הוא אסור באכילה מדי רבנן, ויחזיר ללקוחות את הדמים, ובנוגע למה שלא אכלו, הוא חייב להחזיר להם את הדמים מעיקר הדין, דמכיוון שאין להם אפשרות לאכול את הבשר, הרי זה מקח טעות והמחירה בטלה. וכן הדין במאכיל את הטרפה, באדם שמחר בשר טרפה בחזקת בשר כשר, שצריך להחזיר ללקוחות את הדמים בין של הבשר שכבר אכלו ובין של הבשר שעדיין לא אכלו, וכמו שהתבהר בהלכות מקח וממכר, בהלכות מחירה. הלכה יוד, בחור שנמצא טרפה לאחר שנשחט, שנמצאו בו מכה או חולי שאינה מאפשרים לו לחיות לאורך זמן, שהוא פסול לקורבן, ואף בחולין אסור לאוכלו, הרי באים תמימו שהביאו להקרבה בבית המקדש ונמצא טרפה לאחר שהופשט האור מהבשר, האור יישרף כמו שביארנו בהלכות פסולי המוקדשים, שאף שהפסול נמצא לאחר שהופשט, מכל מקום, כיוון שהתברר שהיה טרפה קודם שהופשט האור, הרי האור נפסל ויש לסורפו, והבשר ייקבר. אבל אם נמצא טרפה קודם שהופשט, הרי האור כבשר, משום שהאור בעודו על הבשר הוא בטל הבשר, וצריך לקבור את האור כשם שקוברים את הבשר. ותמה התוספות יום טוב, שהרמב״ם כתב בהלכות איסורי מזבח, שבהמת קודשים שנשחטה ונמצא טרפה, הרי זו תצא לבית השריפה. הרי ששורפים את בשר הקורבן שנמצא טרפה ולא קוברים אותו, ומבאר האבן או אזל שדין הבחור בזה שונה מדין שאר הקורבנות, משום שבשאר הקורבנות הרי גם קורבן בעל מום הוא קדוש, שהרי הוא צריך פדיון, ולפיכך גם כאשר נטרף, שזהו בגדר מום הוא טעון שריפה. אך בחור בעל מום הרי הוא כחולין, שהרי אין פודים אותו, ולפיכך אין צריך לשרוף את הבחור שנטרף, ומכל מקום מכיוון שהוא אסור בענה צריך לקוברו. וכל זה כשנשחט כקורבן משום שחשבו שהוא תמים, ולאחר שחיטתו נמצא טרפה. ואם הבחור היה בעל מום, והוא נשחט כחולין מחוץ לבית המקדש ונמצא הטרפה, הרי הבשר ייקבר, כיוון שהטרפה אסורה באכילה לישראל, דאף שבחור בעל מום מותר במחירה לגוי, מבארים התוספות, שממה שנאמר וכי יהיה בו מום, בישעריך תאכלנו התמה והטהור יחדיו כצבי וכאייל, שמזה למדים שניתן למכור את הבעל מום אף לגוי, הרי מכך שנאמר תחילה בישעריך תאכלנו, אנו למדים שרק כשהבשר ראוי באכילה לישראל, הותר למוכרו ואפילו לגוי. אך כשהבשר טרפה שאינו ראוי באכילה לישראל, לא הותר במחירה לגוי ובשום הנאה, ולפיכך ייקבר. ויהותו דהיינו שישתמשו ויענו בעליו הכהנים באורו, שהאור אינו אסור בהנאה כמו הבשר, מפני שהמיות האמור של בישרך התאכלנו איננו שייך בנוגע לאור, שרי לא ניתן לאוכלו. וכתב המערי קורקוס על פי הגמרא, שמדובר שבשעה שנמצא הבשר טריפה כבר הופשט האור, אך באם הוא נמצא טרפה קודם שהופשט האור, הרי האור בטל הבשר ויקבר עמו. ומה שבאם נמצא טרפה לאחר שהופשט, יכולים הכהנים לענות מאורו, ובתנאי שנשחט על פי מומחה. אך באם נשחט שלא על פי מומחה, הרי כולו אסור בהנאה כבחור תמים, ויקבר כולו בשרו ואורו כמו שנתבהר בהלכה ד'. הלכה י' א', הבחור שנאכל בשרו כהלכה, שנשחט והותר בשרו באכילה, בין אם הוא תמים שנשחט בבית המקדש, והוא נאכל רק לכהנים בירושלים, ובין אם הוא בעל מום שנשחט בכל מקום, ומותר באכילה לכל בכל מקום, הרי כשם שמותר לענות באורו, שבין בתמים ובין בבעל מום, האור שייך לבעליו הכהן, והוא יכול ליהנות בו בכל הנאה שיחפוץ, כך נהנין בגזעתו, שניתן ליהנות גם מהצמר שנגזז מאורו. ומותר לגוזזו רק לאחר שחיטתו, אך קודם השחיטה אסור לגוזזו. והרמב״ם כתב שההנאה מאורו ומגזעתו היא כאשר נאכל בשרו כהלכה, משום שבאים מת או שנשחט שלא על פי חכם, הרי כולו אסור בהנאה אורו ובשרו. וכאמור, היתר לענות מהצמר הוא מהצמר שגזזו ממנו לאחר שחיטתו. אבל כל צמר שנגזז ממנו מהבחור כשהוא חי, אפילו אם הצמר נשר מעצמו ולא גזז אותו בידיים באיסור, שאז הוא אסור בהנאה אף בשאר הקורבנות מצד שגזזו באיסור. אך בבחור, אף אם הצמר נשר מעצמו, הרי הוא אסור בהניה. ואפילו אם נשר ממנו לאחר שנפל בו מום, שמהתורה הוא מותר מאחר שנשר בזמן שהבחור כבר היה בעל מום, וכפי שהדין הוא בשאר הקורבנות, מכל מקום הצמר שנשר אסור מדרבנן, ואפילו לאחר שחיטתו, שמהתורה, אף אם הצמר נשר בחייו כאשר היה תמים, לאחר שחיטתו ניתן ליהנות מהצמר. אך מדרבנן, בבחור, אף לאחר השחיטה אסור ליהנות מהצמר, ואין צריך לומר שהצמר הנתלש מחיים אסור אף לאחר מיטתו, באם מת מעצמו ולא נשחט כדין, שפשוט יותר לאסור, שהרי לא הייתה כאן כלל שחיטה שתתיר את הצמר בהנאה. הנה, בכל אופנים אלו, הרי אותו הצמר שנשר ממנו מחיים, אף אם הוא נשר ממנו לאחר שנעשה בעל מום, ואף אם לאחר מכן נשחט הבחור, הצמר באיסורו עומד מגזרת חכמים, וכן במעשר באימה, הרי הצמר שנשר ממנה מחיים אף לאחר שנפל במום, גם הוא אסור לעולם מגזרת חכמים אף לאחר שנשחטה כדין הבחור. וכבר ביארנו בהלכות מעילה שלא גזרו חכמים גזרה זו, לאסור את כל הצמר שנשר ממנו בחייו, אפילו אם נשר ממנו לאחר שנפל בו מום, והצמר נשאר אסור אף לאחר שנשחט, אלא על קורבנות הבחור והמעשר בלבד. כי מפני שאינן באין לכפרה, יש לחשוש שמא ישה אותן אצלו, כדי לכך דיינו שיוכל לקחת את כל הצמר שינשור מהן ולא יזדרז לשוחתם, והוא יבוא להשותם אצלו עד לאחר שנתם הראשונה, וכבר ביארנו בפרק ראשון שמצווה לאוכלו, דיינו לאכול את הבחור בשנתו הראשונה, בין כשהוא תמים ובין כשהוא בעל מום, שאסור להשותו לאחר שנה מלידתו כשהוא בעל מום, ולאחר שנה מהיום השמיני ללידתו כשהוא תמים. ולפיכך אסרו את הצמר שנשר ממנו קודם השחיטה, אף כשהוא בעל מום, והצמר נשאר אסור אף לאחר שחיטתו, כדי שלא ישה אותם כדי ליהנות בצמר שינשור מהם, ויבוא להשותם לאחר שנתם. ובנוגע למעשר, אף שאין את החיוב לשוחתו בתוך שנתו, כתבו המפרשים שכיוון שמעשר דומה לבחור לעניין ששניהם נאכלים במומם ללא פדיון, הרי גזרו חכמים על הצמר במעשר שמה יבואו להתיר אף בבחור. ורשי כתב שהחשש באם ישו את הבחור הוא שיבוא לידי איסור גיזה ועבודה, ולפי זה מובן שאותו החשש קיים גם במעשר כמו בבחור. וגזרת חכמים היא רק על הבחור והמעשר, ומפני שאינם באים לכפרה, ישנו חשש שמיישה אותם אצלו. אבל בקורבנות כמו חטאת ואשם הבאים לכפרה, אין חשש שיבוא להשותם אצלו, ולפיכך לא גזרו חכמים על כל הצמר הנושר מהם. ובנוגע לעולה, כתב הרמב״ם בהלכות מעילה, שהדבר ספק האם גזרו בה, ומכיוון שאינו מחויב במחמת חטא, ישנו חשש שיישה אותה, או שמכיוון שמחפרת על עשה, אין חשש שיישה אותה. הלכה י' ב', בחור שהיה בו צמר מדובלל, דהיינו צמר תלוש המעורב בצמר שמחובר לבהמה, ושחתו בהתר, הרי את שהוא נראה עמו מן הגיזה, הצמר שנראה כחלק מהגיזה המחוברת עדיין לבהמה, הרי הוא מותר בהניה כמו הגיזה המחוברת עצמה. ומבואר בגמרא שלא גזרו בצמר זה איסור, משום שאם יאסרו לא נוכל להתיר את הצמר המחובר לבהמה לאחר השחיטה לעולם, משום שתמיד מעורב בו גם מהצמר תלוש. ואת שאינו נראה עמו, הצמר שניכר שאינו חלק מהגיזה המחוברת לבחור, והוא הצמר שעיקרו הפוך כלפי ראשו, הצמר המונח הפוך כך ששורשו נראה כלפי חוץ, הרי זה אסור אף לאחר שחיטת הבחור, משום שצמר זה שניכר שהוא תלוש, אסרו חכמים כמו שאסרו את הצמר שנשר מחיים, שחכמים אסרו בהנאה אף לאחר השחיטה כפי שנתבהר בהלכה הקודמת. ורק הצמר התלוש שנראה כחלק מהצמר המחובר, יתירו חכמים מהטעם המבואר. הלכה י' ג' גזעת בחור שנגזזה מבחור חי ואסורה בהנאה, ואפילו אם נגזזה מבחור באלמום שגזעתו אסורה רק מדרבנן, שנתערבה בגזעי חולין המותרים בהנאה, אפילו אם התערבה גזעה אחת של בחור בכמה אלפים של גזעות חולין, הרי הכל אסורים בהנאה מספק, ואין אומרים שתתבטל גזעת הבחור ברוב היתר, משום שהגזעה הרי דבר חשוב, וכתב המעריק רוקוס שמדובר כנראה על גזעה שלמה של כל הבחור, ולפיכך הוא מקדש דיינו אוסר בכל שהוא, שאפילו אם הגזעה של בחור אחד נתערבה באלפי גזעות של חולין, שגזעת החולין היא שיעור מועט ביחס לכל גזעות החולין, הרי מכיוון שמדובר בגזעה של בחור שלם שהיא חשובה, היא איננה מתבטלת. והאורג חוט תבוי באורך מלוא עשית. דהיינו כמלוא הרווח שבין האגודה על האצבע הסמוכה לה כשפותח ביניהם בכל כוחו, הרי אם הוא הרג חוט בשיעור זה מצמר הבחור בבגד, ידלק, צריך לשרוף את הבגד, מפני שצמר תבוי בשיעור מלוא עשית הוא שיעור חשוב שאינו בטל ברוב. ואין צורך בגזעה שלמה של כל הבחור כדי שתהיה חשובה ותאסור, וכמו בצמר שנתערב, משום שחוט בבגד הוא חשוב יותר מפני שהוא תבוי והרוג. ולפיכך כאשר הוא בשיעור מלוא עשית, הוא איננו מתבטל בבגד. אך צמר המוקדשין, צמר של שאר הקודשים חוץ מבחור, הרי זה מקדש בכל שהוא, שבאם נתערב בצמר חולין, או שהרג ממנו חוט בבגד של חולין, אף אם לא הייתה זו גזעה של בחור שלם, ואף אם לא היה בחוט שיעור של מלוא עשית, אין הוא מתבטל, וכתב הרייבד שמדובר בקודשים שיש להם מתירים. דהיינו בצמר של קורבן באלמום שאפשר לפדותו, או צמר של קודשי בדק הבית שאפשר לפדותם. וכתב המערי קורקוס שאף הרמב״ם נתכוון לכך, וכך הוא כתב בפירוש המשניות, וטעם הדבר שבקודשים אלו שניתן לפדותן אין הצמר מתבטל אף בכל שהוא, ומשום שהם דבר שיש לו מתירים, שהכלל הוא שאינו מתבטל אף באלף. ורק הבחור שלא ניתן לעולם לפדותו, הרי מעט צמר ממנו מתבטל בצמר של חולין, ורק שיעור חשוב של גזעת בחור שלם או חוט מלוא עשית שהרגו בבגד אינה מתבטלים. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.